الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום רביעי, חף באלול תשפ, עם מסכת עירובין, דף למד א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת, הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בשנת תשן חפתת, עלתה נשמתו הגדולה למרומים של רבינו יוסף שלמה בן רבי יהודה לייב כהנמן. עבד וראש ישיבת פונבז'. בשנת תשין למד, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אליהו בן רבי יעקב לופיאן, בעל הלב אליהו והמשגיח של ישיבת כפר חסידים. בשנת תשין נ"ו, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי משה אריה בן רבי ישראל פריינד, גאווד העדה החרדית. בשנת תשין סמך זין, היום הזה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מנחם בן רבי יוסף בצרי, מייסד תלמוד תורה סוכת דוד. ובשנת תשין סמך ח', עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אברהם ברבי יעקב מונסה, מחבר הספר פדה את אברהם. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם תגן עלינו ועל כל עומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. פרשת השבוע שנקרא בשבת הבאה עלינו לטובה בפרשת ויילך, אחת משתי הפרשות שנקרא, נאמר ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו להיראה את השם. אומר הרמב"ן, הם עטף כי ישמעו וישאלו ואבות ירגילום ויחנכו אותם. בעת השתוללות תנועת ההשכלה ברחובות גרמניה, פנה רופא חרדי יליד ברלין לבנו במילים הבאות: ראה בני, הרשות בידך ללמוד בישיבה רק למשך שנה אחת בלבד, בתום השנה נשקול שוב מה לעשות עם המשך לימודך. כך הודיע הרופא החרדי הרב רב דוקטור ישעיהו לוי זצ"ל לבנו. בתום השנה התייצב הבן, ביקש והתחנן ללמוד שנה נוספת, ואב נעתר לבקשתו. בתום אותה שנה חזר על עצמו המחזה בשנית, ואב נעתר פעם נוספת לבקשתו. כך מדי שנה בשנה, ביקש הבן בכל מאודו, כרצונו להמשיך עוד ועוד, ואביו נעתר לבקשתו כל שנה ושנה. בדרך זו למד לסוף 6 שנים בישיבה. לאחר 30 שנה אמר לבנו, וכי סבור אתה שלא רציתי שתלמד בישיבה? רציתי שתחוש כי יש לי להילחם על כך, שתתאמץ ללכת לישיבה בכל נפשך ובכל מאודיך, ואז גם תדע להוקיר את ערך הלימוד. הנה נכנסים אנו לבית המדרש בחדווה ובטוב ליבב, מנוסים תפילה. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, בתורה שבכתב על פי ספר החינוך, והיום הזה, מצווה קס"ו, מצוות עניין טומאת יולדת. משורשי המצווה, הקדמה. אין ספק כי חוליי בני אדם יבואו או מפני מותר שבגוף או מפני חיסרון או מצד הפסד שיקבל מאיזו סיבה שתהיה. כי באמת כל זמן שהטבע ישר בתכלית היושר ולא קיבל הפסד דבר לא יכלה הגוף, וחטא בני אדם יביאם להעדיף או להחסיר במה שצריך לטבעם ויחלו. כבר אמרנו בעזרת טריפה במצווה עין ג' ואיסורי מאכלות במצווה קמ"ז קמ"ח, כי הקל ברוך הוא ריחק עמו אשר בחר בו מכל הדברים המזיקים את הגוף בעבור היותו כלי לנפש היודעת יוצרה. וכמו כן מן השורש הזה, הרחיקנו מן היולדת ומן הנידה והזווה ימים מספר, עד שיתנקו מאותו המותר שבהם, שהוא דבר רע ומחלי. כמו שאמרנו, כי כל מותר משורש מחלה הוא. על כן אמרו זיכרונם לברכה במסכת נידה, שאין אישה רואה אדם שלא יהיו ראשה ואיברי הכבדים עליה. אין ספק כי באותו המותר נדה, מחלה להן לכל הקרב בהן שום קורבה, וכל שכן בתשמיש המיטה שהוא תכלית הקרבה החומרית. וגם הוולד הנולד בעוד שאותו המותר מתגבר עליה, מעותר לחלאים רעים. ומן השורש הזה שאמרנו מן המותר, צוותה התורה להיות טמאה מהזכר שבעה, ומן הנקבה שבועיים, שאין ספק אם מותרי היולדת נקבה גדולים מן היולדת זכר, לפי שהיריון הזכר יורה חום בנקבה. כנאמר במסכת נידה בדף חפי, אישה כי תזריע וילדה זכר. אישה מזרה תחילה יולדת זכר, וידוע כי החולי החום מותריו הם מעטים, וימהר פעולתו לעולם דבר מושכל הוא. ועל כן יספיק לו בהיריון הזכר ניקיון של שבעה ימים. הריון הנקבה תורה על קרירות טבע הנקבה ובקרירות ירבו המותרות, ולכן תצטרך שבועיים לניקיון גופה. ובדומה לזה יהיה העניין גם כן בנידה וזווה, כי הנידה תתהר לשבעת ימים ואפילו שופעת כל שבעה, ובלבד שתפסוק בשביעים מבעוד יום, דין תורה. והזווה צריכה שבעה נקיים לפי שהזיווה תורה על רוב מותרי האישה, וזהו המשך הרקת דמים ימים רבים אחר ימים הנהוגים ברוב הנשים. ואפשר לנו לומר שחולי הרקת הדמים מחודש לחודש היה כדי שלא תזוח דעתן הקלה עליהן, או כדי להרחיק קורבתן קצת מן האדם, שלא ירץ אחריהן כל הימים כי יתגנו בעיניו קצת בדבר הלכלוך ההוא, שידע בהם ולא ישגה תמיד באהבתן. ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו במסכת נידה בדף למד א' על צד הפשט, רצוני לומר שכיוונו לגלות אחד מן התועלות הגדולות שיש במצוות, מלבד רוב עיקרי הגדולים והחזקים, וכתבו שיש תועלת בהרחקת האישה קצת זמן כדי שהיא תתחבב על בעלה יותר בזמן המוכשר, ולא יקוצו זה מזה לרוב התמדת הקרבתן, ויתנו עיניהם בגופים אחרים, וכמו שיעשו רוב האומות שאינם גדורים בגדרינו החמורים. כמו כן יספיק טעם זה על צד הפשט ביולדת שלא תתנבל בה מיד, ושמה תתגנה בעינה ויקוץ בה, כמו שנאמר במסכת נידה. זוהי מצווה קוף סמחווה מתוך התרי"ג מצוות. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. פעם נוספת נקרא את השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, מה שיעור עירוב לחולה ולרעבתן? והתשובה, לחולה במזון בצעודות הראויות לו, ולרעבתן בצעודות בינוניות של אדם רגיל. שאלה שנייה, לרבי שמעון בן אלעזר, כשיש מת גדול, מה שיעור הפתח שיכול להציל את שאר הפתחים מטומאה ומדוע? התשובה, בפתח הראוי לו, משום שצריך שיוכל לצאת דרכו בפועל. שאלה שלישית, האומר כיכר זו אסורה על הים יכול לערב בה ומדוע? והתשובה, לברייתא אחת בשם רבי אליעזר אסור לערב בה כיוון שנאסר בכל הנאתה, לברייתא אחרת בשמו של רבי אליעזר מערבים, ומשום שכוונתו לאסור רק את ההנאה העיקרית שהיא האכילה. שאלה רביעית, לבית שמאי במה צריך לערב? והתשובה, מערבים באוכל הראוי לא. ולחנניה, לבית שמאי אין מערבים אלא אם יוציא למקום העירוב גם את מיטתו וכלי תשמישו. שאלה חמישית, לשיטת סומכוס, מדוע מערבים לנזיר ביין ולא מערבים לישראל בתרומה? והתשובה, משום שהנזיר יכול להישאל על נזירותו ויהיה מותר ביין, ואילו בתרומה גם אם יישאל עליה, יחזרו הפירות לטבלם והם אסורים. שאלה אחרונה על דף למד, מדוע מערבים בבית הפרס אפילו לסומכוס? והתשובה, מפני שיכול לנפח לפני רגליו הכהן וללכת שם. אלה אמוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראה לי קר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע חף באלול תשפ"א. קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים בדף למד עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן הנקודותיים והמילים, ולכהן בבית הפרס. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ומערבין לכהן בבית הפרס, שדה שהיה בקבר ונחרשה, שאסרו חכמים לכהן להיכנס בשדה הזו, מחשש שמא הגיע המחרשה למת, ושברה את עצמותה ונתפזרו השברים ונתערבו באפר השדה, וכשילך שם הכהן, יזיז עצם שיש בה שיעור גרגיר שעורה, והתאמה בתומת מסע. כי מי שמזיז עצם נקרא בלשון חכמים מסית, בשיעור שעורה נטמע משום תומת מסע. עכשיו מבררת הגמרא את הטעם שמערבים לכהן בבית הפרס, על אף שנאסר עליו להיכנס לשם. אומרת הגמרא, דאמר רב יהודה אמר שמואל, בשמו של שמואל, מנפח אדם בפיו, והמאירי מבאר הכוונה במפוח, את אדמת בית הפרס שלפניו, והולך במקום נפיחתו ואינו חושש להתעמות בכך, מפני שעצמות בלא בשר אינם מתעמות באוהל, אלא במגע ומסע, וכשמנפח לפני רגליו, איפשהו עומד לדרוך, אם יש שם עצם גדולה הוא יראה אותה, ואם יש שם עצם קטנה הרי היא נדחית על ידי נפיחתו ואינו מסיטה ברגליו. ולכן אפשר להניח שם עירוב לכהן, כיוון שמותר לו להיכנס לשם על ידי ניפוח ולאכול את עירובו. אגב, הבאת היתר לכהן לילך בבית הפרס על ידי ניפוח מביאה הגמרא אופן נוסף שמותר לכהן לילך בבית הפרס. רב יהודה בר עמי משמי דרב יהודה אמר, בית הפרס שנידש בדריסת רגלי בני אדם שעברו בו, כגון שיש בדרך קבועה לרבים, הרי הוא טהור שיש לתלות שכבר נידושו העצמות שבו ונפחתו מקשיור כסעורה, ושוב אינה מתמות את הנושאן. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף חבב עמוד ב', רבי יהודה אומר מערבין לכהן אף בבית הקברות. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את טעמו של רבי יהודה, תנא שנינו בברייתא טעמו של רבי יהודה מפני שיכול לחוץ ולילך. יכול הכהן לילך למקום עירובו ויעשה מחיצה בינו לבין הקברים שלא יעיל עליהם. על ידי שילך בתוך שידה ארגז עץ המחובר לעגלה ועשוי למרכב נשים חשובות, או תיבה של עץ העומדת לפני השולחני, או מגדל, ארון של עץ. ומדובר שמכילים לכל הפחות 40 סאה של דבר לך, שאז הם מכילים שני קור של דבר יבש, כלים בגודל כזה אינם מקבלים טומאה ולכן חוצצים בין הקבר לאדם הנמצא בתוכם. אבל כלי קטן מן השיעור הזה מקבל טומאה ושוב אינו חוצץ בפני הטומאה. כפי ששנינו במשנה במסכת אוהלות פרק ח' משנה א'. מבארת הגמרא כסבר רבי יהודה, אוהל זרוק שמי אוהל, אוהל המטלטל נחשב לאוהל גם בשעת טלטולו. ולפיכך הרי הוא חוצץ בין האדם הנמצא בו לבין הטומאה שמחוצה לו. ובפלוק תדעני תנאי, ותנא קמא ורבי יהודה נחלקו במחלוקת תנאים דלהלן. דתניא שנינו בברייתא לגבי טומאת ארץ העמים. מה זה טומאת ארץ העמים? טומאה שגזרו חכמים על כל הארצות שמחוץ לארץ ישראל, כאמור במסכת שבת דף י"ד עמוד ב', וטעם הגזירה היא מפני שהנוכרים מזלזלים בקבורת מתיהם וקוברים אותם בכל מקום. הנכנס לארץ העמים כשהוא בתוך שידה תיבה ומגדל, רבי מטמא אותו מפני שאינם חוצצים בפני הטומאה, והרי הוא מעיל על ארץ העמים, ורבי יוסי ברבי יהודה מתאר אותו מפני שסובר שהם חוצצים בפני הטומאה. במאי כמפליגי במן החלקו התנאים, מר סבר רבי סובר אוהל זרוק לאף שמי אוהל, וכל שאינו אוהל אינו חוצץ בפני הטומאה. ומר סבר רבי יוסי ברבי יהודה סבר אוהל זרוק שמי אוהל וחוצץ בפני הטומאה. ובמחלוקת זו נחלקו תנא קמא ורבי יהודה במשנתנו, שרבי יהודה סבר שאוהל זרוק נחשב לאוהל והרי הוא חוצץ בפני הטומאה, ולכן אפשר להניח עירובו של כהן בבית הקברות, כיוון שיכול הכהן להגיע אליו על ידי שייכנס לשם בתיבה גדולה מעץ. ותנא קמא סבר שאוהל זרוק אינו נחשב לאוהל, ולכן אינו עירוב, שהרי אינו יכול להגיע לעירובו. ובין רבי יהודה ובין תנא קמא הם סוברים כסומכוס שצריך העירוב להיות ראוי למערב עצמו, ואין די במה שראוי לאחרים. כי אם היה מדובר פה בשיטת חכמים החולקים על סומכוס, וסוברים שדי בכך שראוי העירוב לאכילה לאחרים, בוודאי אפשר לערב לכהן בבית הקברות, שהרי ראוי העירוב לישראלים המותרים בכניסה לבית הקברות. ויהיה הגמרא מחלוקת של רבי יהודה ורבנני מערבים לכהן בתרומת טהורה בקבר, ומבארת את טעמם לפי מה שנתבארה מחלוקתם לעניין העירוב בבית הקברות. ועד את תניה והמהרש"ל גורס כאן, ותניה, רבי יהודה אומר, מערבין לכהן טהור בתרומת טהורה בקבר, כלומר אפשר להניח העירוב על הקבר. וכל שכן שמותר לערב בחולין הנמצאים בקבר, שאף אם יטמא, מותר לכהן לאוכלו. והברייתא מחדשת שגם בתרומת טהורה, שאם תטמא אסור לכהן לאוכלה, אפשר לערב בה באופן שלא תטמא, כמו שמבארת הגמרא בהמשך. ודווקא נקט רבי יהודה תרומת טהורה, שבתרומה נטמאה, אין מערבין, שהרי אינה ראויה לאכילה כלל, שאפילו כהן טמא אסור באכילתה. וכן נקטו בדווקא כהן טהור, משום שלכהן טמא אין מערבין בתרומה, כיוון שאסור באכילתה, ואין די בכך שראויה לאחרים. כי רבי יהודה סובר כסומכוס שצריך שיהיה עירוב ראוי למערב עצמו. אז אם כן, רבי יהודה אומר שמערבים לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר. ונשאלת השאלה, איך היא אזיל? איך הולך הכהן על העירוב? בשידה תיבה ומגדל? והכיוון דאחתה איתם ילה, והרי מיד שהונחה התרומה בקבר נטמעה ממנו. כלומר, אכן אפילו לעירוב המונח בבית הקברות יכול הכהן להגיע על ידי שנכנס בשידה תיבה ומגדל, כפי שלמדנו לעיל בדף למד עמוד ב', וכל שכן שיכול להגיע לתרומה המונחת בקבר, שהוא קבר יחידי גם בלא מחיצת תיבה, שהרי יכול להגיע סמוך לקבר ולעמוד אצלו, אבל עדיין קשה. כיצד ראויה התרומה לעירוב, הרי נטמעה מהקבר והתרומה טמעה, והיא אסורה באכילה אפילו לכהן. משיבה הגמרא מדובר בתרומה שלא הוכשרה לקבל טומאה, דהיינו שערב בפירות שלא באו עליהם אחד משבעת המשקים. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"א, מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמע. דורשת הגמרא במסכת חולין בדף ל"ו, שאין האוכל מקבל טומאת שיבואו עליו מים לאחר שנתלש מהקרקע, וגם אחר שהתייבשו המים, עדיין מקבל הפרי טומאה. ודרשו חכמים בספרי, על פרשת שמיני ששבעה משקים מכשירים את האוכל לקבל טומאה, והם טל מים, יין, שמן, דם, חלב, דבש, דבורים, ונתנו בהם סימן יד שחת דם. כל המשקים הללו בראשי תיבות זה יד שחת דם. אז משיבה הגמרא שמדובר בתרומה שלא הוכשרה לקבל טומאה, או ערב בפירות שלא באו עליהם אחד משבעת המשקים הללו, או שערב בפת שנילושה במי פירות, כגון מי תותים ורימונים, ולא הוכשרה לקבל טומאה ולכן לא נטמעה התרומה וראויה באכילה לכהן. שואלת הגמרא, וכשבא הכהן ליטול התרומה כדי לאוכלה, איך היא מייתי לה? כיצד הוא מביאה אצלו, והרי אינו יכול לטלה בידו, שהרי אסור לו להעיל על הקבר. ולמדנו במסכת שבת, שרבי עקיבא סובר, וככה גם ההלכה, מסכת שבת בדף י' ז', העברת תרומה מאמת לדבר אחר על ידי אוהל שייכת בשלושה אופנים. כשהמת ודבר המקבל תרומה נמצאים תחת אוהל אחד, כשדבר המקבל תרומה מעיל על המת שנמצא מעל המת, וכשהמת עצמו מעיל על דבר המקבל תרומה. לעניין האופן הראשון, רק דבר הרחב טפח נחשב לאוהל, אבל בשני האופנים האחרים, גם כלשהו נחשב לאוהל, ולכן כלי הנמצא מעל מת, אף שאין בו רוחב טפח נטמע מהמת. אבל אם מעיל על כלי על המת, ועל דבר המקבל תרומה, אין הדבר נטמע אלא אם יש בכלי רוחב טפח. וחכמים גזרו שאדם הנושא כלי שיש בהיקפו טפח, חוט באורך טפח מקיף את כולו, והכלי מעיל על המת, האדם נטמע תרומת אוהל. אם כן, שואלת הגמרא, כיצד הכהן ייטול את התרומה כדי לאוכלה מעל הקבר? הרי הוא לא יכול לטלה בידו, שהרי אסור לו להעיל על הקבר. משיבה הגמרא, יכול לטלה בפשוטי כלי עץ דלא מקבלי תרומה, על ידי כלי עץ חלק שאין בו בית קיבול שאינו מקבל תרומה. אבל אינו יכול לטלה על ידי כלי המקבל תרומה, שאז הכלי מעיל על הקבר. ואף כלי שאין בו רוחב טפח נטמע הוא עצמו כשמעיל על הקבר. כפי שהסברנו ומבואר במסכת שבת בדף י' ז'. הוא נטמע בדרגת אב התרומה ומתמת הכהן האוחזו ונאסר לאכול תרומה עד שיתהר. כי כהן תמה אוכל תרומה תאורה חייב מיטה בידי שמיים. שואלת הגמרא, רק המהיל, הרי גם אם הכלי עצמו לא נטמע מהקבר, כפי שהגמרא רצתה להעמיד בפשוטי כלי עץ, מכל מקום הוא מעיל עליו ועל המת, ועל ידי כך הכהן נטמע מהמת, ונמצא שאין ביד הכהן המוזער על תרומת מת ליטול את העירוב מהקבר, גם לא על ידי פשוטי כלי עץ. משיבה הגמרא, דמייטי לי אחודי, שמביא את התרומה אצלו על ידי כלי שאין בחודו ברוחב שלו היקף טפח, ובאופן זה אין האדם מעיל על המת, כי כל שאין בו שיעור טפח אינו נחשב לאוהל. שואלת הגמרא, יחי, מהי תמה דרבנן? אם כן, מהי סברת חכמים שחלקו על רבי יהודה וסוברים שאין מערבים לכהן בתרומה טהורה בקבר יחידי? שהרי אמרו במשנה לאל בדף חבב עמוד ב' שרק בבית הפרס מערבים לכהן, משמע שבקבר אין מערבין. כי אמנם באופן שמונחת התרומה בבית הקברות, התבאר לאל בדף למד עמוד ב' שחולקים חכמים וסוברים שאוהל זרוק אינו אוהל לחצוץ מפני התרומה, ולכן אין הכהן יכול להגיע אל העירוב, אבל מדוע הם חולקים בקבר יחידי? והרי יכולו להגיע סמוך לקבר ולהביא את התרומה אצלו על ידי פשוטי כלי עץ שאין בו טפח. תרץ את הגמרא, כסברי, סוברים חכמים שאסור לקנות בית ביסורי הנאה, וכל תשמישי המת והקבר בכלל, הרי הם אסורים בהנאה. כי במסכת סנהדרין בדף מ"ז עמוד ב' דורשת הגמרא, גזירה שווה שם שם. נאמר ותמת שם מרים, ונאמר בפרשת עגלה ערופה, וערפו שם את העגלה בנחל. מה העגלה ערופה אסורה בהנאה? אף כל תשמישי המת אסורים בהנאה. וכשמניח עירובו בקבר לקנות שם שביטה כדי שיוכל להילך בשבת מחוץ לתחום, הרי הוא נהנה מהקבר שהוא אסור בהנאה. ולפי זה, לא רק לכהן אסור בזה, אלא גם ישראל אינו יכול לערב בקבר, משום שאסור לקנות בית ביסורי הנאה. והטעם ששנתה המשנה את מחלוקתם בכהן, זה כדי להודיע את כוחו של רבי יהודה שמתיר גם בכהן. תמאה הגמרא, לפי זה מכלל דרב יהודה שהתיר לערב בקבר, סבר מותר לקנות בית ביסורי הנאה? הרי בוודאי שזה אינו כך. משיבה הגמרא, רבי יהודה כסבר, מצוות לאו להנות ניתנו. המצוות שניתנו לישראל לא לשם הנאה ניתנו, אלא גזירת מלך היא עליהם. ובמסכת סוכה בדף למד א' עמוד ב' מבאר רש"י שאין קיום המצוות הנאת הגוף אלא עבודת עבד לרבו. ולכך מותר לקיים מצווה בדבר האסור בהנאה. שאין קיום המצווה נחשב להנאה. וכיוון שמבואר בגמרא לקמן בדף פי ב' עמוד א' שאין מערבים אלא לדבר מצווה כגון ללכת לבית האבל או לבית המשתה, לכך מותר לערב בקבר. שואלת הגמרא, אלא אדם רבה, רבה במסכת ראש השנה בדף כוח עמוד א' אומר שהתוקע בשופר של קורבן עולה יצא אף שאסור בהנאה, משום שמצוות לאו להנות ניתנו. לאמא קטנה היא אמרה לשמעתי, האם נאמרו דבריו שהם שנויים בעצם במחלוקת הנאים, שרב יהודה סבר שמצוות לאו להנות ניתנו וחכמים סוברים שמצוות כן להנות ניתנו, ולדעתם התוקע בשופר של עולה לא יצא ידי חובתו. ולא שמענו שרבה אמר את דבריו רק עליבה, רק לשיטת רב יהודה. שיבה הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל להשיב ולומר לך, אי סבירה לאולו היו סוברים חכמים דעין מערבין אלא לדבר מצווה, היו מודים לרבי יהודה שאפשר להניח את העירוב בקבר, כיוון דכולי עלמא, כולם סוברים שמצוות לאו להנות ניתנו. ואחר וכאן בעירוב בקבר, באקא מפליגי, בזה היא המחלוקת בין חכמים ורבי יהודה. מר סבר רבי יהודה סובר אין מערבים אלא לדבר מצווה, וכיוון שמצוות לאו להנות ניתנו, יכול להניח את העירוב בקבר. ומר סבר, אבל חכמים סוברים שמערבים אפילו לדבר הרשות, ולכך אם יניח את העירוב בקבר, הרי הוא נהנה מתשמישי המת שאסורים בהנאה. כי כיוון שמותר לערב גם לדבר רשות, אסרו חכמים לערב בקבר, אף כאשר מערב לדבר מצווה. כדי שלא יבוא להניחו שם כשיערב לדבר הרשות. רק לדעת רב יהודה שלעולם אין מערבים אלא לדבר מצווה, ולא שייך לגזור את זה, מותר לערב בקבר. כך מסביר הרשש. שואלת הגמרא, אלא אדם הרב יוסף לקמן בדף פי בית עמוד א', אין מערבין אלא לדבר מצווה, למה כתנאי אמרה לשמעת? האם לומר שדבריו שנויים במחלוקת רב יהודה וחכמים? שבעצם הוא אמר את הדברים שלו רק אליבא דרב יהודה? משיבה הגמרא, אמר לך רב יוסף, יוכל רב יוסף לתרץ ולומר לך, דכולי עלמא באמת כולם סוברים אין מערבים אלא לדבר מצווה. ודכולי עלמא וכולם סוברים מצוות לאו ליהנות ניתנו. ובהקא מפליגי, בזה נחלקו חכמים ורב יהודה. מר סבר רב יהודה סובר, כיוון דקנה לעירוב לא ניחלל דמינטרה. לאחר שעירובו קנה לו שביטה, שוב לא אכפת לו שישמר שם עירובו, ואין הוא נהנה במה שהעירוב משתמר שם שלא לצורך מצווה. ומה שנוח לו שמשתמר עד שעת קניית השביטה, זו אינה ענה, כי אז הוא דבר מצווה. ומצוות לאו ליהנות ניתנו. ולכך אפשר להניח את העירוב בקבר. ומר סבר, חכמים סוברים שגם לאחר שקנה שביטה, ניחא לדמינטרה. נוח לו שישמר עירובו במקום הזה במשך השבת, למה דאי יצטרך אכילי, שאם יצטרך יוכל לאוכלו, ולכן, אם הוא מערב בקבר, הרי הוא משתמש בתשמישי המת שאסורים בהנאה שלו לצורך מצווה, ולכן אסרו חכמים לערב בקבר. אז למסקנת הגמרא שטעמם של חכמים הוא משום איסור ההנאה, שאחר חלות העירוב, לכאורה הטעם הזה אינו מספיק אלא לאסור לכתחילה להניח את העירוב בקבר, אבל אם כבר הניחו שם, קנה העירוב, שהרי בשעת העירוב היה מותר לו להניחו שם, כיוון שמצוות לאו ליהנות ניתנו. מה שאחר כך עשה איסור בכך שנהנה ממה שהעירוב נשמר שם, אין זו סיבה לבטל את חלות העירוב. אם כך תמאו האחרונים, מדוע פסקו הרמב״ם בהלכות העירובין והשולחן ערוך באורח חיים סימן תפתט, שגם בדיעבד זה אינו עירוב, תרצים החזון איש והקרן הורה, שכיוון שעבר על האיסור שלא ליהנות מבית הקברות, כנסו אותו שלא יחול העירוב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף למד א' עמוד א'. כפי שהתבהר במשנה הקודמת בדף חפב עמוד ב', העירוב צריך להיעשות מדבר המותר באכילה. לדעת חכמים די בכך שראוי לאחרים, לדעת סומכו צריך שיהיה ראוי למערב עצמו. משנתנו ממשיכה לבאר דברים שמערבים ושאין מערבים בהם. להבנת המשנה נקדים עיקרי דיני תרומות ומעשרות. פירות שגדלו בארץ ישראל יש להפריש מהם תרומה גדולה לכהן ששיעורה כלשהו מהתורה, ומדברי חכמים אחד מ-40 למי שנותן בעין יפה, אחד מ-50 לעין בינונית ואחד מ-60 לעין רעה. מהנותר, יש להפריש מעשר ראשון הניתן ללוי ושיעורו אחד מעשרה. מהמעשר ראשון מפריש הלוי עשירית לכהן והיא הנקראת תרומת מעשר. מהפירות שנותרו לאחר הפרשת מעשר ראשון יש להפריש עשירית נוספת, שבשנים ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית לשמיטה, הם מעשר שני ודינם לאחל בתארה בירושלים. בשנה השלישית והשישית לשמיטה הם מעשר עני שנותנם לעניים. קודם שהופרשו מהפירות תרומות ומעשרות, הפירות הם טבל ואסורים באכילה. כמו כן, מעשר ראשון קודם הפרשה, דהיינו קודם שהופרשה ממנו תרומת מעשר, הוא טבל. תרומה גדולה ותרומת מעשר מותרות באכילה לכהנים בלבד ואסורות באכילה לזרים. אבל מעשר ראשון, על אף שניתן ללוי, מכל מקום מותר באכילה לכל אדם אחר שהופרשה ממנו תרומת מעשר. מעשר שני מותר לכל אדם, אבל נאכל בירושלים בלבד. אם אינו רוצה לעלותו לירושלים, פודה את פירותיו בשוויים במעות, ואז הפירות עצמם נאכלים בכל מקום, ואת המעות מעלה לירושלים וקונה בהם דברי מאכל, ואוכלם בקדושת מעשר שני. כשפודה מעשר שני שלו, עליו להוסיף חומש על שוויים. כגון שהיה שווה 4, פודה הוא ב5. פירות שנקנו מעם הארץ גזרו חכמים שצריך להפריש מהם תרומת מעשר ומעשר שני מחשש שמעם הארץ לא יפרישם, וקודם הפרשה אסרום באכילה. אכן צריך להפריש תרומה גדולה מאדמי לפי שמי הארצות נזרים להפרישה, וכן הם צריך להפריש מעשר ראשון ומעשר עני ולתנם ללוי ולעני, לפי שדמי הוא ספק מאוסר, ועל הלוי והעני להוכיח שאינם מאוסרים ואז לתלם, שהמוצא מחברו עליו הראיה. אבל מכל מקום צריך לקרוא שם מעשר ראשון ומעשר עני בפירות. ומהמעשר ראשון יש להפריש תרומת מעשר, מפני שיש חיוב מיטה באכילת מעשר שלא הופרש ממנו תרומת מעשר. וכיוון שתרומת מעשר אסורה לזרים, עליו לתנה לכהן ואינו יכול לעקבה אצלו. והמשנה למלך דן, האם חייב לתנה לכהן בחינם או שם הרשאי למוכרה לו. לפירות הללו שקונים מעם הארץ קוראים דמי. מן התורה אין לחוש לכך לפי שרוב עמי הארץ מעשרים, ומטעם זה גם חכמים הקלו בדמי בכמה דברים. וכך אומרת המשנה בדף למד א' עמוד א', מערבין בדמי בכיכר לחם הנלקח מעם הארץ החשוד שלא יפריש מעשרות, שאסור לאוכלו מספק עד שיפריש ממנו מעשר. לדעת רשי ליל בדף חבב עמוד ב' משנתנו עוסקת בין בעירובי תחומין ובין בעירובי חצרות. אבל תוספות להיל בכל מערבין בדף חבב עמוד ב' בתחילת הפרק ועוד ראשונים כותבים שפרק זה עוסק רק בעירובי תחומין. ממשיכה המשנה ואומרת, ובמעשר ראשון מערבים גם במעשר ראשון של הלוי שנטלה תרומתו שהופרשה ממנו תרומת מעשר לכהן ובכך הותר המעשר ראשון לזרים. ובמעשר שני והקדש שנפדו. דבר הקדוש דושת דמים אסור בהנאה לכל אדם והנהנה ממנו מעל, אבל אפשר לפדותו במעות וההקדש יוצא לחולין. אדם הפודה דבר שהוא עצמו יקדישו, עליו להוסיף חומש כאמור בתורה, אבל דבר הקדוש בקדושת גוף כגון בהמה עומדת להקרבה, אי אפשר לפדותה. אומרת המשנה, והכהנים מערבים בחלה שהופרשה מן האיסה. התורה ציוותה בספר במדבר, פרק תדבב פסוק חף, להפריש חלק מכל איסה ולתנו לכהן. והוא הנקרא חלה, והחלה מותרת באכילה לכהנים בלבד ואסורה לזרים. מלשון המשנה, משמע שרק כהנים מערבים בחלה ולא ישראל. והדין הזה הוא לדעת סומכוס במשנה הקודמת בדף חבב עמוד ב', שסובר שצריך שהעירוב יהיה ראוי למערב עצמו. אבל לדעת חכמים החולקים על סומכוס שם, די בכך שראוי לאחרים ולכך גם הישראל רשאי לערב בחלה, מפני שהיא מותרת באכילה לכהנים. כך מסבירים תוספות רבינו פרץ ותוספות יום טוב. ואילו הראש כותב שמשנתנו היא גם כדעת חכמים, והמשנה שנקטה שכהן מערב בחלה, זה לאו דווקא. אלא כך דרך העולם שהחלה מצויה להם, לכהנים. ועוד נוקט את המשנה שהכהן מערב בחלה, אגב לשון המשנה במסכת פסחים, בדף למדהי עמוד א', שם נזכר כהנים בדווקא. אז אם כן, הכהנים מערבים בחלה שהופרשה מן האיסה ובתרומה. אבל אומרת המשנה, אין מערבים לא בטבל, היינו בפירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו. ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו, שעל אף שיכול לפדותם ויהיו מותרים באכילה מכל מקום עכשיו, עדיין לא פדהם. הם לא ראויים לו. שכל דברים אלו אסורים באכילה ואין מערבים אלא בדבר הראוי לאכילה. לא היה המשנה שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה שמערבים בדמי. מבררת הגמרא מדוע דמי נחשב דבר הראוי לאכילה שמחמת כן מותר לערב בו. מקשה הגמרא וכי מערבים בדמי, הלא חזי לי והרי הדמי אינו ראוי לו למערב שהרי הוא אסור לו באכילה. ואומנם לדעת חכמים לעיל בדף חבב עמוד ב' מותר לערב בדבר שראוי לאחרים על אף שאינו ראוי למערב עצמו. ודמי הרי ראוי לעניים. אבל סברה הגמרא שכיוון שהמשנה נשנתה בסתם, וזה לדברי הכל וגם סומכוס מודלה, לכן היא קשתה הרי דמי אינו ראוי למערב עצמו ומדוע לסומכוס מותר לערב בו. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל דמי הלא חזי לי. מתרצת הגמרא, מי גודי בא עם אפקר לאולי נכסי ואה ועני וחזו לי? השתנה מחזי לי, מתוך שאם היה מפקיר את נכסיו והיה עני, פירות הדמי היו ראויים לו לאכילה, שהרי לא יחמירו חכמים על העניים לעשר דמי, מפני שהם צריכים לחזר אחר פתחיהם של עמי הארץ שפירותיהם דמי, וסמכו חכמים על כך שרוב עמי הארץ מעשרים הם. אז גם עכשיו, למרות שאותו אדם שעושה את העירוב, לא יפקיר את נכסיו, נחשב הדמי כראוי לו ויכול לערב בו. מבקשת הגמרא להבין מה המקור לכך, שעני מותר באכילת דמי, דתנן שנינו במסכת דמי פרק ג' משנה א', מאכילין את העניים דמי ואת האכסניה דמי. אכסניה זה חילות של מלכי ישראל. והריטב"א אומר בשם הירושלמי, שגם חילות גויים המוטלת פרנסתם על ישראל מותר לאכילם דמי. והרמב״ם בהלכות מעשר, פרק י' הלכה י' א' פירש שאכסניה הם אורחים, אפשר להכיל אותם בדמי. ממילא כל מי שמוטל עליו להכיל עניים או חילות או אורחים, שעל בני העיר שהחילות נמצאים במוטל לזונם, הרי הם כעניים שהרי אינם בבתיהם ומותר להכילם דמי. ולכן אותו אדם שיכול להפקיר את נכסיו ולהפוך להיות עני, מותר באכילת דמי. ולכן ניתן לעשות את העירוב גם בדמי. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין הזה, אמר רב הונא, תנא שנינו בברייתא בית שמאי אומרים, אין מאכילים את העניים דמי, ובית הלל אומרים, מאכילים את העניים דמי. נשאלת השאלה, אחרי שהביאו כבר משנה ממסכת דמי, שהתירה להכיל את העניים דמי כדברי בית הלל, מדוע רב הונא מביא את הברייתא עם מחלוקת בית שמאי ובית הלל? מה הוא בא להשמיע לנו דברי בית שמאי שאוסרים ואין הלכה כמותם? תרץ הריטב"א במסכת שבת, שרב הונא בא להשמיענו שאם תמצא מקום שנשנה בסתם, שאין מאכילים את העניים דמי, תדע שזו שיטת בית שמאי וזו אינה הלכה. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה בדף למד א' עמוד א', מותר לעשות עירוב במעשר ראשון שנטלה תרומתו. מקשה הגמרא פשיטה, הרי פשוט הדבר שמותר לערב במעשר ראשון לאחר שיפריש ממנו תרומת מעשר לטובת הכהן, שהרי זה חולין מתוקנים לגמרי ומותר באכילה לכל אדם. מעשר ראשון יש לתנול הלוי, אבל אין בו קדושה, הוא מותר באכילה לכל אדם. תרצת הגמרא לא צריכה לו, הוא צריכה המשנה לומר זאת, אלא באופן שיקדימו בשיבולין. כלומר, מן התורה צריך לתת תחילת תרומה גדולה לכהן, מפני שקראה אותה תורה ראשית. ראשית גנחה תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. ומהנותר יש לתת מעשה ראשון ללוי. וכאן מדובר שהלוי יקדים את הכהן, בכדי שלא תחסר התרומה מחלקו. שאם הכהן ייטול תחילת תרומה שהיא 1/50, שזו מידה בינונית, כ2%, ייטול הלוי מעשה ראשון רק ממותר התבואה ממה שנשאר, ונמצא שנפחת שיעורו של הלוי. לכן הוא יקדים את הכהן ולקח את המעשה ראשון שלו, לפני שהכהן לקח תרומה גדולה. והלוי נטל את המעשה ראשון בעוד התבואה בשיבולים, קודם שנמרחה בערמה ועדיין לא נתחייבה בתרומה. מרוח ביורו, שלאחר שעורם את התבואה בערמה, קרי בלשון חזל, מחליק אותה ברחת, ונטלה ממנו מהמעשה ראשון הזה תרומת מעשר, דהיינו הלוי מתוך המעשה ראשון שהוא לקח ראשון עוד לפני הכהן, הוא נתן עשירית מתוך המעשה ראשון, שזו תרומת מעשר הוא נתן לכהן, אבל לא נטלה ממנו תרומה גדולה. ואף על פי כן מותר הוא באכילה, וניתן לערב בו. וזה לא כשאר תבואה שלא הופרשה ממנה תרומה גדולה, שהיא טבל ואסורה באכילה. זה אינו טבל, מכיוון שכשהלוי לקח את המעשר ראשון שלו, עדיין התבואה הזו לא התחייבה במעשרות. עדיין לא היה מרוח בקרי. אם כן, את הדבר הזה משמיעה משנתנו, שבאופן זה המעשר פטור מתרומה גדולה. וכדבריו דרבי אבאו אמר ריש לקיש. דאמר רבי אבאו אמר ריש לקיש, כפי שאמר רבי אבאו בשמו של ריש לקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולין, שהלוי לקח את המעשר ראשון לפני שהכהן לקח תרומה גדולה, והוא לקח את המעשר ראשון כשזה עדיין היה שיבולין, פטור מלהפריש ממנו תרומה גדולה, שנאמר בציווי הלוויים לגבי מעשר ראשון, ספר במדבר, פרק חי, פסוק חבב, ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם כי תקחו מעת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. דורשים מכאן, מעשר מן המעשר אמרתי לך להפריש, והיינו תרומת מעשר. ולא ציוויתי לך להפריש גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר מן המעשר. ולכן המעשר ראשון אמנם פטור מתרומה גדולה, אבל שאר התבואה שניטל ממנה המעשר חייבת. בקשה הגמרא אמר לרב פאפה לאביי, אי אחי, אם כך שפטרה התורה מלהפריש תרומה גדולה מן המעשר, במקרה המיוחד הזה שהלוי הקדים ונטל את המעשר ראשון שלו, בעוד התבואה הייתה בשיבולים, אם כן אפילו אם הלוי הקדימו לכהן ונטל את המעשר בקרי, בערמה לאחר המירוח, נמי, גם ייפטר הלוי מלתת תרומה גדולה. מדוע נקט ריש לקיש דווקא בהקדימו בשיבולים, דווקא כשהלוי לקח את המעשר ראשון שלו, כשהתבואה עדיין הייתה בשיבולים? מדוע אפשר להעמיד שהוא לקח את המעשר ראשון שלו לפני הכהן, לפני התרומה הגדולה של הכהן, כבר כשהתבואה הייתה ערמה, הוחלקה ערמה והתחייבה בתרומות ומעשרות? משיבה הגמרא, אמר להישיב הבעיה לרב פאפה, עליך אמר קרא כדי שלא נאמר כדבריך. נאמר בפסוק לגבי חיובי הלווים במתנות כהונה, ספר במדבר פרק חי פסוקים כוח וחפתת, מכל מעשרותיכם תרימו את כל תרומת השם, מכל חלבו את מקדשו ממנו. והלשון שבגמרא זה צירוף משני הפסוקים. המילה כל משמע שאפילו תרומה גדולה יש על הלוי להפריש מהמעשר ראשון. זאת אומרת שאם הלוי הקדים את הכהן ולקח את המעשר ראשון שלו לפני שהכהן לקח את התרומה גדולה, אז הלוי מחויב מתוך המעשר ראשון להפריש גם תרומת מעשר, מה שהוא מחויב בדרך כלל כשהמעשר ניתן כתיקונו, שהכהן לוקח ראשון והלוי לוקח שני, וגם צריך הלוי לתת מתוך המעשר ראשון שלו תרומה גדולה, שעליה הוא דילג בסדר הדברים. כך לומדים מהמילה כל, שאפילו תרומה גדולה יש על הלוי להפריש מהמעשר ראשון. מבואר בדברי הבעיה שהפסוק מעשר מן המעשר פותר מלהפריש תרומה גדולה לאחר הפרשת מעשר ראשון, והפסוק מכל מעשרותיכם תרים הוא מחייב זאת. שואלת הגמרא, מה ראית? מה פתאום החלטת להעמיד את הפסוק הפותר מתרומה גדולה את הלוי, כשהקדימו קודם מרוח, שהלוי לקח את המעשר ראשון מן התבואה שעדיין הייתה בשיבולים, ואילו את הפסוק המחייב את הלוי לתת תרומה גדולה לכהן, מדובר כשהקדימו לאחר מרוח? למה לא תפרש להפך? כך היא שאלת הגמרא לפי פירוש רש"י, אבל תוספות בדיבור המתחיל ומה כותבים שקושיית הגמרא היא שיהיה פטור בין בהקדימו בשיבולים ובין בהקדימו בקרי. כי גם כשהלוי לקח את המעשר ראשון שלו לפני שהכהן לקח את התרומה גדולה, עדיין לא התחייבה התבואה בתרומה עד שתראה את פני הבית. כמה מבואר במסרת בבא מציעא בדף פ"ח עמוד א', ונעמיד את הפסוק המחייב באופן שנטל הלוי את המעשר לאחר מרוח וגם ראיית פני הבית. אבל כל זמן שהתבואה לא ראתה את פני הבית, והלוי הקדים את הכהן ולקח מן התבועה את המעשר ראשון שלו לפני שהכהן לקח תרומה גדולה, הלוי יצטרך לתת מתוך המעשר ראשון רק תרומת מעשר ולא תרומה גדולה. משיבה הגמרא, אי ידגן ואי לא ידגן. תבועה זו שנעשתה קרי ונתמרחה בערימה כבר, נעשית דגן. תבועה עניינה כשנגמר גידולה וראויה לאוספה ולהביאה לגורן. אבל דגן הוא אחר שהובאה התבועה לגורן והתמרחה. וכיוון שהיא קרויה דגן, כבר התחייבה בתרומה ונעשית תבל לתרומה. שחיוב תרומה הוא מן הדגן, כנאמר, ראשית גנחה. אילו התבועה הזו שלקח הלוי ביותה בשיבולים, עדיין לא נעשית דגן ולא התחייבה בתרומה ואינה תבל לתרומה. לכן מסתבר לומר שהפסוק הפותר את הלוי מלתת תרומה גדולה, עוסק באופן בשעה שנטל הלוי את המעשר, עדיין לא התחייבה התבועה בתרומה גדולה, והיינו כשהופרש המעשר בשיבולים, ואז פותרו הכתוב, אף לאחר שנתמרח ביד הלוי. ואילו הפסוק המחייב את הלוי לתת תרומה גדולה, עוסק באופן שבשעה שנטל הלוי את המעשר, כבר התחייבה התבועה בתרומה גדולה, והיינו כשהופרש המעשר לאחר מרוח. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה שניתן לעשות עירוב במעשר שני והקדש שנפדו, לפי שהם מותרים באכילה. בקשה הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדין הזה. הרי לאחר הפדיה הם חולין גמורים לכל דבר, והבן אדם יכול להשתמש בזה גם לצורך עירוב. תרץ את הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה, המשנה לומר את החידוש הזה, אלא באופן שכשפדה נתן את הקרן ולא נתן את החומש, שחייבים הבעלים לתת כשהם פודים בעצמם. מי שפודה מעשר שני שלא מוסיף חומש, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד א', ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו, וכן הפודה דבר שהוא עצמו יקדישו עליו להוסיף חומש, שנאמר במקדיש בהמת מאה, ואם גאול יגאלנה ויסף חמישיתו על ערכך, ובמקדיש בית נאמר, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו, והיה לו, ובמקדיש שדה נאמר, ואם גאול יגאל את השדה, המקדיש אותו ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. וכמה שמלן משמיעה לנו המשנה, דאין החומש מעכב את הפדיון, והרי הם חולין ומותרים באכילה. כותב הרמב״ם הלכות אירחין, פרק זין הלכה ג', שאף שאין החומש מעכב את פדיון ההקדש, אז שרו חכמים בהנעת שייתן חומש, שמה יפשה ולא ייתן. ובשבת לא גזרו מפני עונק שבת. אבל לגבי מעשר שני, שאדם פדה את המעשר שני שלו ושילם רק את הקרן, ולא את החומש, יש מחלוקת תנאים, במסכת בבא מציעא בדף נ"ד עמוד א', ופוסק הרמב"ם בהלכות מעשר שני פרק ה' הלכה י"ב, שחכמים גזרו לאוסרו גם בשבת עד שייתן חומש. לפי זה קשה, הרי מעשר שני שנפדה ולא ניתן החומש אינו ראוי לאכילה מגזירת חכמים. איך ניתן לעשות בו עירוב? תרץ הדרך אמונה שכיוון שאיסור האכילה ללא נתינת חומש אינו חמור כל כך, לכך הוא נחשב ראוי ומערבים בו. ועוד הוא כותב שייתכן שגזירת חכמים היא רק על הפודה עצמו, אבל שאר בני אדם מותרים לאוכלו אף קודם שניתן החומש. עוד שנינו במשנה, אומרת הגמרא, אבל לא בטבל. בטבל לא ניתן לעשות עירובי תחומין. שואלת הגמרא, פשיטה שאין מערבים בטבל, שהרי אינו ראוי לאכילה לשום אדם, וגם אינו יכול לעשרו ולתקנו בבין השמשות של ליל שבת, וכדעת חכמים שגזרו על השבות בבין השמשות, כפי שלמדנו לאל בדף למד עמוד ב', וגם לדעת רבי שיכול לתקנו בבין השמשות, אין אומרים אוי איל והיה יכול לתקנו שיהיה ראוי לו, לכן גם עכשיו שלא תקנו נחשב ראוי לו, לא אומרים זאת, מפני שאין אומרים כן אלא בדבר שראוי לאחרים ואינו ראוי לעצמו. אז באופן זה מועילה סברת אוהיל, אבל דבר האסור לכל, אין אומרים בו אוהיל. ולכן זה לא דומה לדמי שמערבים בו, אוהיל שיכול היה להפקיר נכסה ולהיות עני, הוא מותר באכילת דמי. שהרי הדמי ראוי לעניים, ואומרים בו את הסברה של אוהיל. כך אמרו התוספות לאל בדף למד עמוד ב', דיבור המתחיל ללפרוש. אם כן מקשה הגמרא, מה החידוש במשנה שאומרת שאין מערבים בטבל, הרי הוא אינו ראוי לאכילה לשום אדם? מתרץ את הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה לומר זאת, אלא בטבל טבול מדרבנן, וכגון שזה ראו בעציץ שאינו נקוב. במקרה כזה מן התורה אינו חייב בתרומות ומעשרות, ואינו טבל, וחיובו הוא רק מדברי חכמים, הוא טבל רק מדרבנן. משמיעה המשנה שלנו, שאף על פי שאין איסורו אלא מדרבנן, אין מערבים בו. ונסביר שחיוב תרומות ומעשרות מן התורה הוא רק בדבר הצומח בארץ, אבל דבר הצומח בעציץ מלא אפר אינו חייב אלא מדרבנן. אבל אם העציץ נקוב בנקף ששיעורו שורש קטן, הרי הוא מחובר לארץ ודינו כארץ. כך הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת דמי, ולמדים זאת מה כתוב, עשר תעשר את כל תבועת זרחה, היוצא השדה. כך מסביר האור זרוע. ועוד שנינו במשנה, אומרת הגמרא, גם לא מערבים ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, שאין מערבין בו. הבינה הגמרא בכוונת המשנה שלא נתלה ממנו תרומת מעשר, כפי שמחויב הלוי לתת לכהן. מקשה הגמרא פשיטה שלא מערבים בו, שהרי מעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומת מעשר, זה טבל מן התורה ואסור באכילה. שום אדם. מתרצת הגמרא לא צריכה לו, הוא צריכה המשנה לומר זאת, אלא באופן שהקדימו הלוי את הכהן בקרי. כלומר, לאחר שנעשה מרוח בקרי, נטל הלוי מעשר ראשון קודם שהופרשה תרומה גדולה, ולאחר מכן נתלה ממנו תרומת מעשר, ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. וכוונת משנתנו באומרה שלא נתלה תרומתו, הכוונה שלא נתלה תרומה גדולה, שתרומה זו הייתה ראויה להינטל מהתבועה עוד קודם שהופרש ממנה מעשר. מהו דתי מה שמתיה סבור לומר? כדי אמר לרב פאפה לאביי, כפי שאמר רב פאפה לאביי בסוגייתנו הקודמת, שכשהלוי הקדים את הכהן ונטל את המעשר ראשון שלו לפני הכהן את התרומה הגדולה שלו, גם אם זה היה בקרי כבר בערמה המוחלקת של התבועה, ייפטר הלוי מלהפריש תרומה גדולה וזה אינו טבל ומותר לערב בו. כמה שמלן כדי שאני לי. לכך השמיע לנו משנתנו כפי שתירץ לו הבאי לרב פאפה, שהלוי אינו פטור מהפרשת תרומה גדולה, אלא רק במקרה שיקדים ולקח את המעשר ראשון שלו כשזה היה עדיין שיבולים. אבל אם יקדימו בקרי, חייב, וכיוון שלא יפריש תרומה גדולה, זהו טבל ואין מערבים בו. עוד שנינו במשנה, לא עושים עירוב ולא במעשר שני והקדש שלא נבדו, אין מערבים בהם. מקשה הגמרא פשיטה. פשיטה שאין מערבים בהם, שהרי אסורים באכילה לא פדיעה, ואף שיכול לבדותם מכל מקום עכשיו עדיין לא פדעם, ואי אפשר לבדותם אלא למחרת, שהרי אין פודים מעשר שני והקדש בשבת, לפי שהוא כמקח וממכר שאסרו חכמים. תרצת הגמרא לא צריכה לא הוצריכה משנה לומר זאת, אלא באופן שפדען ולא פדען כהלכתן, כגון מעשר שפדעו על גב הסימון, מעה של כסף שעדיין לא טבעו בה את צורת המטבע. כלומר, כל מטבע שאינו עשוי כהלכתו קרוי הסימון, ולכך מטבע עשוי מעץ קרוי הסימון, אף אם יש בו צורה, ככה תוספות בדיבור המתחיל שפדעו. ורחמנה אמר, התורה אמרה בפדיון מעשר שני בספר דברים פרק י' פסוק כ"ה, ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך. מהלשון וצרת יש לדרוש שהפדיון יהיה דווקא על כסף שיש עליו צורה. אקדש שלא פדעו כהלכתו, כגון אקדש שחיללו על גב קרקע. דרחמנה אמר לגבי המקדיש שדה, ובא לפדותו, ונתן הכסף וקם לו. ראינו הפסוק, ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. מהלשון כסף למדנו שאי אפשר לפדות אקדש אלא בכסף. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף למד א' עמוד ב'. חכמים אסרו לצאת חוץ לתחום בשבת, והתחום הוא 2,000 אמה לכל צד, סביב המקום ששעה שם בתחילת השבת. יהודי הרוצה ללך 4,000 אמה לצד אחד, הקלו חכמים שיכולו לקבוע את מקום שביטתו בסוף 2,000 אמה מביתו, ומשם יהיו לו עוד 2,000 אמה לכל צד. נמצא שמביתו הנמצא בריחוק 2,000 אמה ממקום שקנה שביטה, יכולו ללך 4,000 אמה, והוא הנקרא עירובי תחומין. הסברו של הטור באורח חיים סימן שין צד זין, סעיף א'. ישנם שני אופנים לעשות עירוב תחומין. האחד הוא על ידי עירוב ברגליו, שהאדם הרוצה שיהיו לו 2,000 אמה ממקום אחר, הולך לאותו מקום בערב שבת ואומר, שביטתי במקום זה והוא עיקר עירוב תחומין. אופן נוסף של עירוב תחומין, על ידי עירוב בפת, שמניח מזון שתי סעודות במקום שרוצה לקנות שביטה ואומר, בזה העירוב יהיה מותר לי להילך ממקום זה 2,000 אמה. ותקנו את העירוב הזה כדי שלא יצטרך ללכת בעצמו לאותו המקום מבעוד יום, בערב שבת, אלא יוכל לשלוח את הפת לאותו מקום על ידי שליח, והשליח יאמר, בזה העירוב יהיה פלוני מותר להילך 2,000 אמה ממקום זה. עוד חילוק יש בין עירוב ברגליו לעירוב על ידי פת, לעניין אם לא אמר שקונה שביטה על ידי עירוב זה, שבעירוב ברגליו אינה אמירה מעכבת, והעיקר הוא כוונתו לקנות שם שביטה, מה שאין כן עירוב על ידי פת, אם לא אמר שיקנה שביטה על ידי פת זו, אינו עירוב כמבואר לכמן בדף למתת עמוד א'. ובעירוב פת על ידי שליח, צריך שתהיה הפת של המשלח. ואם אומר לשליח שיניח פת משלו, צריך השליח לזכות את הפת למשלח על ידי אחר, כמסקנת הגמרא לכמן בדף פי עמוד א'. במשנה שלפנינו בדף למד א' עמוד ב', יבואר שיש שאינם ראויים להיות שלוחים להניח את העירוב, ויש אופן שאף על פי כן ניתן לשלוח על ידם. אומרת המשנה בדף למד א' עמוד ב', בעל הבית השולח את העירובו, שרוצה הוא לקנות שביטה במקום אחר, ולצורך כך יש לו להניח מזון בשיעור שתי סעודות באותו מקום, לעירוב תחומין, ושלח את המזון ביד אדם חרש, שאינו שומע ואינו מדבר, כפי ששנינו במסכת תרומות פרק א' משנה ב', חרש שדיברו בו חכמים בכל מקום, וחרש שאינו מדבר ואינו שומע שדינו כשוטה לכל דבריו, אבל המדבר ואינו שומע דינו כפיקח לכל דבר. כך הגמרא במסכת חגיגה בדף ב' עמוד ב', ואפשר לשלוח על ידו עירוב. ולעניין השומע ואינו מדבר, אף שגם הוא דינו כפיקח לכל דבר. מכל מקום כותב המשנה ברורה בסימן תפתט, סעיף קטן מ"ג, וכן כף החיים, שאינו ראוי להיעשות שליח להניח עירוב, מאחר וצריך שיומר שמניח לשם עירוב, והאמירה מעכבת, כפי שאמרנו, והוא אינו יכול לדבר. אם כן, אומרת המשנה, בעל הבית השולח את עירובו ביד אדם חירש שאינו שומע ואינו מדבר, או ביד אדם שוטה שאין לו דעת, וכן אם שילח ביד קטן, או ששלח ביד מי שאינו מודה בעירוב, שאינו מסכים שיש איסור תחומין בשבת, ולדעתו אין צריך לעשות עירוב. והגמרא תבהר מי הם אלו שאינם מודים בעירוב, ושלחם להניח את המזון באותו מקום שרוצה שיערבו עבורו, אינו עירוב ולא קנה שביטה באותו מקום. והטעם שאינו עירוב לגבי קטן, פירש רשי, שאין לו כוח לקנות לבעל הבית שביטה באותו מקום. והמאיר לגבי חירש שוטה וקטן כותב, שאין להם דעת ואינם יכולים לכוון לקנות שביטה. אבל תוספות בדיבור המתחיל כאן מפרשים שהחיסרון הוא משום שאין סומכים עליהם שהניחו את העירוב באותו מקום. ולפי זה כותבים התוספות באופן שאין צריך את נאמנותם, כגון שבעל הבית עומד ורואה אותם מניחים את העירוב באותו מקום, עירובם עירוב. ולעניין מי שאינו מודה בעירוב, שני פירושים. רבינו יהונתן והמהירי פירשו את הטעם מפני שאין סומכים עליו שהניח, וגם אם רואים שהניח באותו מקום לא סומכים עליו שהניח לשם עירוב, ושהייתה כוונתו לקנות שם שביטה לבעל הבית. אבל בביור הגרא פירש שאינו בתורת עירוב ולא תקנו לו עירוב, ולכן אינו יכול לעשות שליח. כמו שנאמר במסכת גיטין בדף חף ג' עמוד ב', שעבד אינו נעשה שליח לקבל גט אישה משום שאינו בתורת גיטין וקידושין. מוסיפה המשנה, אם אמר בעל הבית לאדם אחר הראוי לעשות שליח לקבלו ממנו, שיקבל את המזון מאחד מאלו שאינם ראויים, ויניחנו שם לשם עירוב במקום שרוצה לקנות שביטה, הרי זה עירוב וקנה שביטה באותו המקום. לא היה המשנה שלנו בדף למד א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שקטן אינו ראוי לשלוח על ידו עירוב. מקשה הגמרא על כך מדברי רבונה. שואלת הגמרא, וקטן לא, וכי קטן אינו ראוי לשלוח עירוב על ידו? ואמר רבונה, הרי רבונה אמר לעניין עירובי חצרות, כשיש כמה בתים הפתוחים לחצר אחת, אסרו חכמים להוציא בשבת מהבתים לחצר וכן להפך, אלא אם כן, יש בבית אחד שבחצר פת השייך לכל אחד ואחד מדיירי החצר, ודבר זה נקרא עירובי חצרות. אומר רבונה לעניין עירובי חצרות, שקטן גובה את העירוב, את הפת מכל דיירי החצר, ומניחם בבית אחד בחצר ומערב עליהם. תרץ את הגמרא לא קשיא. אין סתירה בין הדברים. כאן משנתנו שאמרה שקטן אינו יכול ואינו ראוי לשלוח על ידו עירוב, עוסקת בעירובי תחומין, שכיוון שצריך לקנות שביטה באותו מקום, אי אפשר לעשות זאת על ידי קטן שאין לו כוח להקנות. ואילו כאן דברי רבונה נאמרו בעירובי חצרות, שאין צריך לעשות בהם קניין, אלא העירוב נעשה מעיליו על ידי הפת של כל דיירי החצר המונחים בבית אחד. ולכן גם קטן יכול לאסוף את הפת מהם ולהניח בבית אחד. ולכמן בדף ממתת עמוד א', יש מחלוקת בין שמואל ורבא בגדר עירובי חצרות. שמואל אמר עירוב משום קניין, שבעל הבית שבו מונח כל הפת מקנה לכל בעלי הפת חלק ברשותו, ונמצא שכולם בעלים בבית הזה ושאר כל החצר משועבד לבית הזה, והרי הכל כרשות אחת. ואילו רבא אמר עירוב משום דירה, שעל ידי הפת המונחת בבית אחד, חשובים כולם כדרים בבית הזה, וכל החצר מיוחדת לבית הזה. והלכה כרבא. ונאמר בגמרא שיש בין רבא ושמואל חילוק בדין קטן. רש"י מפרש שאם זה משום קניין, אין קטן יכול לקבות את העירוב מפני שאינו יכול לקנות ולהקנות, ואם זה משום דירה, קטן גובה את העירוב מפני שאינו עושה כלום, אלא העירוב חל מאליו על ידי הפת של כולם המונח בבית אחד. ולפי זה דברי רבונה כאן שאמר קטן גובה את העירוב, זה כדעת רבא. ותוספות בדיבור המתחיל כאן שפרשו שהטעם שקטן אינו נעשה שליח לעירובי תחומין אינו משום חיסרון כוח לעשות את העירוב, אלא משום שאין לו נאמנות לסמוך עליו שהניח את העירוב. הם מפרשים את החילוק בין עירובי תחומין לעירובי חצרות, שלעניין עירובי חצרות כיוון שאינו אלא מדברי חכמים מאמינים לקטנים שהניחו את העירוב. רק בעירובי תחומין נחמירו מפני שחכמים סמכו דין עירובי תחומין על פסוק, כמבואר בגמרא לקמן בדף נ"א. שנינו במשנה שולח עירובו ביד חירש שוטה וקטן, או ששלח ביד מי שאינו מודה בעירוב. ובהר את הגמרא מי הם אותם האנשים האמורים במשנתנו שאינם מודים בעירוב. מן, מי הם אותם האנשים? ואף שכל הגויים אינם מודים בעירוב מלשון המשנה, משמע שהטעם שאינו עירוב הוא רק מפני שאינו מודה בעירוב, אילו כל הגויים אינם בני שליחות כלל. וגם אם היו מודים בעירוב, לא היה ניתן לשלוח עירוב על ידם. לכן מברר את הגמרא מי הם אותם האנשים שהסיבה שאינם ראויים הם רק מפני שאינם מודים בעירוב, כך מסביר היעבץ. מברר את הגמרא אמר רב חסדא, קוטאי, הקוטים. קוטים הם גויים שהעלה סנחריב מלך אשור מקוטה וממקומות נוספים והושיבם בערי שומרון תחת ישראל שהגלה משם. היו עריות אורגים בהם ומחמת כן התגיירו, והיו יראים את השם אבל עדיין היו עובדים את פסיליהם. כמה מבואר בספר מלאכים ב' פרק י' ז'. נחלקו תנאי במסכת קידושין בדף ה' עמוד ב', האם הם גרי אמת ודינם כישראלים גמורים, או שמה אין גרותם גרות אמת מפני שלא נתגיירו, אלה המחמת העריות, ועדיין המשיכו לעבוד את פסיליהם. ולאחר מכן למדו את התורה וקיימוה כפשוטה, ולא האמינו בתורה שבעל פה. ובזמן הגמרא מצאו שעדיין עובדים עבודה זרה, וגזרו עליהם שיהיו כגויים לכל דבר, כפי שלמדו במסכת חולין בדף עמוד א'. הזקותים הם אותם אנשים שאינם עודים בעירוב, ולא ניתן לעשותם שליח לעירוב. ברר את הגמרא מהו הטעם שניתן לשלוח עירוב על ידי קטן באופן שאמר לאדם גדול לקבל את העירוב מיד הקטן. שנינו במשנתנו, ואם אמר לאחר לקבלו הימנו, הרי זה עירוב. מקשה הגמרא ולי חוש, יש לנו לחשוש דילמה לא ממתי, להישמע הקטן לא יביא את העירוב לידי אותו אדם גדול, ולא יוכל הגדול להניח את העירוב במקום שבעל הבית רצה לעשות שביטה. תרץ את הגמרא כדאמר רב חסדא, כמו שאמר רב חסדא לעניין ברייתא אחרת המובאת להלן, שיש להקשות בקושייה זו, ותירץ על כך רב חסדא שמדובר בעומד בעל הבית ורואהו לשליח שמביאו עד אותו אדם הראוי להניח עירוב. הכנה מכך יש לפרש גם כאן במשנתנו, שמדובר בעומד בעל הבית ורואהו לקטן הזה השליח שמוליכו את העירוב לאותו אדם גדול שאמר לו לקבלו ממנו. מוסיפה הגמרא להקשות וליחוש, עדיין יש לחשוש דילמה לא שקל מיני, שמה אותו אדם גדול לא ייקח מהשליח הקטן את העירוב ולא יניחנו במקום שרוצה לקנות שביטה. מתרץ את הגמרא כדאמר רב יחיאל, לעניין ברייתא אחרת המובאת להלן שיש להקשות בקושייה זו, ותרץ רב יחיאל, שחזקה דבר מוחזק הוא ששליח עושה ומקיים שליחותו. הכנה מכך יש לפרש גם את משנתנו שישנה חזקה ששליח עושה את שליחותו. וכיוון שנשלח לקבל את העירוב מידי הקטן, ולהניחו במקום שאמר לו בעל הבית ונאות לעשות כן, מוחזק הדבר שיקיים את שליחותו. ואם הגיע בשבת לאותו מקום ולא מצא את העירוב, כותב המאירי שיש לו לחוש שמה לא עשה את שליחותו. אבל הוא מביא בשם גדולי המפרשים שגם באופן זה יכול לסמוך על השליח שהניח את העירוב שם, ובבין השבשות, שזהו זמן קניית השביטה, היה עירוב מונח שם, ורק אחר כך נאבד. מברר את הגמרא על איזו ברייתא נאמרו דברי רב חסדא ורב יחיאל. ואיך איתמר דרב חסדא ורב יחיאל, לעניין איזו ברייתא נאמרו דברי רב חסדא ורב יחיאל, שבתירוצה משתמשה הגמרא לענייננו, משיבה הגמרא, איתמר, על הברייתא זו נאמרו הדברים. דתניא שנינו בברייתא, המופיע במסכת מעילה בדף כ"א עמוד א', נתנו לפת של עירובי תחומין לפיל, והפיל הוליכו למקום שרוצה בעל הבית לקנות בו שביטה, ואין ניחו שם, או שנתן את העירוב לקוף, ורשי אומר שהברייתא נוקטת פיל וקוף מפני שפעמים שהם מלומדים. והמאירי מוסיף שבירושלמי אמרו שאפשר ללמדם 70 לשון. ונקטו כן כדי להשמיענו שאף שהם גדלים בביתו ורגילים לעשות את ציוויו, אין עירובה מעירוב. אם כן אמר בברייתא נתנו לפת של עירובי תחומין לפיל, והפיל הוליכו למקום שרוצה בעל הבית לקנות בו שביטה והניחו שם, או שנתן את העירוב לקוף והקוף הוליכו לאותו מקום והניחו שם, אין זה עירוב ולא קנה שם שביטה. ואם אמר לאדם אחר לכלבו ממנו, לקבל את הפת מהפיל או מהקוף ולהניחו במקום שרוצה לקנות שביטה, הרי זה עירוב וקנה שם שביטה. ועל הדין הזה יש להקשות ודילמה לא ממתילי, יש לחוש שמה לא הביאו הפיל והקוף את הפת לאותו אדם. ביישוב הקושייה הזו אמר רב חסדא שמדובר בעומד בעל הבית ורואהו, רואה את הפיל או את הקוף מוליכים את הפת לאותו אדם. מוסיפה הגמרא ומקשה ודילמה לא מקבל למיני, ועדיין יש לחוש שמה לא קיבל האדם את הפת מהפיל או הקוף ולא הניחו באותו מקום. ביישוב הקושייה הזו אמר רב יחיאל, חזקה, דבר מוחזק הוא ששליח עושה את שליחותו. והטעם שרב חסדא ורב יחיאל לא העמידו את דבריהם על משנתנו, משום שלדעתם יש נאמנות לחרש שוטה וקטן וסומכים עליהם שוודאי עשו את שליחותם. והטעם שאין עירובה מעירוב אינו משום חיסרון נאמנות, אלא מפני שאין להם כוח לקנות שביטה ולעשות עירוב תחומין. ולכך כששלחם להביא את העירוב לאדם גדול וראוי, סומכים אנו עליהם שעשו את שליחותם. אין צריך להעמיד שבעל הבית עומד ורואה שהם מביאים לו. מה שאין כן בברייתא שמדובר בשלח על ידי פיל וקוף, ודאי אין להם נאמנות ואין לסמוך עליהם. ולכן קשה שיש לחוש שמה לא הביאו את העירוב לאדם שאמרו לו לקבלו מהם. והוא צריכו לתרץ שמדובר בעומד בעל הבית ורואה. כך תוסות בדיבור המתחיל ואיך. על פי פירושו של רבי עקיבא איגר. הסוגיה שלפנינו שתחילתה בשורה האחרונה בדף למד' עוסקת בעניין חזקה שליח עושה שליחותו ומבררת האם חזקה גמורה היא ומועילה גם לעניין דינים דאורייתא, או שאינה מועילה אלא לעניין דינים מדרבנן. אמר רב נחמן בדינים של תורה אין אומרים חזקה שליח עושה שליחותו ואין סומכים על השליח שוודאי עשה עד שרואים אנו שעשה. ואם לא רואים זה ספק אם הוא עשה או לא. ואם ראו שעשה אבל ספק הוא, האם עשה את שליחותו כראוי, הולכים אחר החזקה שעשה כראוי. כתבו הריטב"א והמאירי ורבינו יהונתן שלא אמר רב נחמן שבדינים מן התורה אין סומכים על החזקה שעשה שליחותו, אלא רק כשהנידונו להקל, אבל כשהנידונו להחמיר, הולכים אחר החזקה הזו. כמו שאמרו במסכת גיטין בדף ס"ד עמוד א', האומר לשלוחות צווה קדש לאישה סתם אסור בכל אנשים שבעולם משום שחזקה עשה את שליחותו, וקידש לו אישה. וכשבא לקדש אישה אחרת, חוששים אנו שם הקרובה היא של האישה שקידש לו, השליח. אומרת הגמרא, ורק בדינים של סופרים שתקנו חכמים לעשותם, כגון עירובי תחומין, סומכים על חזקה ששליח עושה את שליחותו. משום שאף אם לא יעשה השליח את שליחותו, ועל ידי זה יבוא המשליח לידי איסור, כמו בשליח לעירובי תחומין, שאם לא יניח השליח את העירוב, יעבור המשליח על איסור תחומין, כשיצא חוץ לתחום. אין זה איסור חמור, אלא הוא איסור מדברי חכמים. ואילו רב ששת אמר, אחד זה ואחד זה, גם בדינים של תורה וגם בדינים שתקנו חכמים, סומכים על חזקה ששליח עושה שליחותו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, רב ששת, שגם לרב ששת אין סומכים על חזקה זו, אלא בדבר שאם לא יקיים השליח את שליחותו, יבוא המשליח לידי איסור כשיסמוך עליו. אבל בדבר שאף אם לא יקיים את שליחותו, לא יבוא המשליח לידי איסור, כגון בבעל ששלח שליח לתת גט לאשתו, אין סומכים על החזקה זו, לומר שוודאי נתן לה את הגט והיא מותרת לשוק. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת עירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, במה נחלקו רב יהודה וחכמים אם מערבים בבית הקברות? שאלה שנייה, רב יהודה מכשיר גם כשהניח את העירוב על הקבר, אז מדוע הוא צריכה הגמרא לבאר את העמם של חכמים החולקים ולא די במה שנתבאר? מדוע אוסרים בבית הקברות? שאלה שלישית, מה התחדש בדין המשנה שאין מערבים בטבל? שאלה רביעית, מה לומדים מהפסוק וצרת הכסף בידיך? שאלה חמישית, מדוע שולח עירובו ביד חרש שוטה וקטן אינו עירוב? השאלה האחרונה, מתי אפשר לשלוח ביד אילו את העירוב? בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי. דבר האסור לכל כגון טבל, אפילו טבל של דברי סופרים, וכן מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו כעוגן, וכן מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכה. אין מערבים ומשתתפים בהם, אבל מערבים ומשתתפים בדמי, מפני שראוי לעניים, ובמעשר שני והקדש שנפדו אף על פי שלא נתן את החומש, אין החומש מעכב. ומערבים במעשר שני בירושלים, מפני שהוא ראוי שם לאכילה, אבל לא בגבולין. ישראל שיפריש מעשר ראשון כשהוא בשיבולים, קודם שיפריש תרומה גדולה ונתנו ללוי, אין הלוי חייב להפריש ממנו תרומה גדולה, אלא תרומת מעשר בלבד. אבל אם דשה ישראל והפריש המעשר מן הדגן קודם שיפריש תרומה גדולה ונתנו ללוי, חייב הלוי להפריש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, מאחר שנעשה דגן נתחייב בתרומה, שנאמר ראשית גנחה. אם ירצה ישלח את העירוב על ידי שליח ויאמר בזה העירוב יהיה פלוני מותר לילך, ובלבד שלא יהיה חרש שוטה וקטן או שאינו מודה בעירוב אותו שליח. ואם שלחו על ידי חרש שוטה וקטן או עובד כוכבים או אחד שאינו מודה בעירוב, אינו עירוב. ואם אמר לאחר לקבלו ממנו ושלחו על ידי אחד מאלו, אפילו שלחו על הפיל או על הקוף, וראה מרחוק שהגיע לשם, ונתנו לו, זה נחשב לעירוב. אף על פי שלא ראה שהניחו האחר, כי חזקה שליח עושה שליחותו. בעירובי חצרות אפילו קטן יכול לגבות את העירוב ולקפצו. וחיית על המשנה היומית על שני חלקיה.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
בחלק הראשון במשנתנו היומית אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא. סדר זרעי, מסכת מעשר שני, פרק א', משנה ה'. הלוקח במעות מעשר שני מים ומלח, מים או מלח שאסור לקנותם בכסף מעשר שני ופירות המחוברים לקרקע, או שקנה פירות שעדיין לא נתלשו, בין שכן העם בירושלים בין חוץ לירושלים, או שקנה חוץ לירושלים פירות שאינם יכולים להגיע לירושלים שירקבו קודם שיגיעו לירושלים, לא קנה מעשר, לא חלה קדושת מעשר על הדבר שקנה, והרי הוא חולין. והמעות שקיבל המוכר נשארות בקדושתן ויחזירן ללוקח. ואם הלוקח לא קיבלן בחזרה, יקנה אוכל אחר כנגדם ויוכלנו בקדושת מעשר שני בירושלים. הלוקח פירות במעות מעשר שני חוץ לירושלים, ולקח זאת בשוגג שלא ידע שמעות מעשר שני הוא לוקח יחזרו דמים למקומן, כלומר שהמוכר חייב להחזיר לו את המעות לפי שמקח טעותו, שאילו היה יודע לוקח שמעות מעשר שני הן, לא היה קונה בהם את הפירות משום תורח הדרך לעלותם לירושלים, ולכן בטל המקח. מזיד, אם לקח את הפירות במזיד שידע שמעות מעשר שני הן, יעלו ויאכלו במקומם, דהיינו בירושלים. אם אין מקדש, בזמן שאין בית המקדש קיים ירקבו, יניחם עד שירקבו שדברים הקנויים בכסף מעשר שני אינם נפדים כשהם תאורים חוץ לירושלים. מסכת מעשר שני, פרק א', משנה ו'. הלוקח בהמה, הקונה במעות מעשר שני בהמה חוץ לירושלים, שוגק שלא ידע שמעות מעשר שני הן, יחזרו דמיה למקומן. חייב המוכר להחזיר ללוקח את המעות וליטול בהמתו, שמקח טעותו, כמו שביארנו בעניין הפירות במשנה הקודמת. מזיד שידע שקונה את הבהמה במעות מעשר שני, תעלה ותאכל במקום בירושלים, ואם אין מקדש בזמן שאין בית המקדש קיים, תיקבר על ידי אורה. יניחן נעד שתמות ותיקבר עם אורה, אף אורה אסור. מסכת מעשר שני, פרק א', משנה ז', המשנה חותמת את הפרק. אין לוקחים עבדים ושפחות וקרקעות, ובהמה טמאה מדמי מעשר שני לפי שאינם אוכל. והתורה אמרה, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצון ואכלת שם. ואם לקח עם קנה עבדים או קרקעות או בהמה טמאה ממעות מעשר שני, יוכל כנגדה מקנה אוכל כנגד מהם שהוציא ויוכלנו בקדושת מעשר שני בירושלים. אין מביאים קיני זווים וקיני זוות וקיני יולדות, חטאות והאשמות מדמי מעשר שני. כבר ביארנו במסכת שביעית שהזווים והזוות לאחר שמתארים מזובם סופרים שבעה ימים לטהרתם, וטובלים במים חיים, וביום השביעי מביאים הם שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. שתי התורים או שני בני היונה נקראים כן הזב או הזבה. וכן גם היולדת במלות ימי טהרה לבן או לבת, אם אין ביכולתה להביא שה, הרי היא מביאה שתי תורים או שני בני יונה. קורבנות אלו וכן חטאות והאשמות אין מביאים ממעות מעשר שני, שכל דבר שהוא חובה אינו בא אלא מן החולין, שאין אדם פורע חובו במעות מעשר שני. ואם הביא קורבנות אלו מדמי מעשר שני, יאכל כנגדם יקנה דברי אכילה כנגד הדמים שהוציא עליהם ויוכלם בקדושת מעשר שני בירושלים. זה הכלל. כל שהוא חוץ לאכילה ולשתייה ולשיחה מדמי מעשר שני, הלוקח מדמי מעשר שני דבר שאינו לאכילה ולשתייה או לשיחה, בין בדבר שראוי לאכילה, כגון חטאות והאשמות, ואפילו דבר שראוי לאכילה לכל אדם, ובין דבר שאינו ראוי לאכילה כלל כמו עבדים וקרקעות ובהמת מאה, יאכל כנגדו, יקנה אוכל כנגד עמה ויוכלנו בקדושת מעשר שני בירושלים.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו ללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס רצוי נביאים
מפעל המשנה היומית, קביעות המשננים משניות כפי סדר השס, ואנחנו נוחזים בסדר טהרות, מסכת כלים, פרק ה' משנה ג'. עטרת הקירה מסגרת העשויה מסביב לשפת הקירה כדי לשמור על חומה, ואינה מחוברת לתהורה שאיני נחשבת חיבור לקירה, ואם נתמת הקירה לא נתמת העטרת. טירת התנור, חצר התנור. מקום סמוך לתנור מוקף מחיצות שנותנים בו הלחם כשרודים אותו מן התנור, בזמן שהיא גבוהה ארבעה תפחים כשיעור גובהו של התנור בתחילתו מתאמה במגע ובאוויר. אם נגע שם תומה או שהיה באווירה, נטמעה הטירה ואימה גם התנור. וכן אם נטמע התנור גם הטירה טמעה, לפי שהתנור צריך לטירה ולכן נחשבת הטירה כחלק מהתנור. פחותה מכאן, אם הטירה אינה גבוהה ארבעה תפחים טהורה, אם נטמע התנור אין הטירה טמעה, לפי שאינה חיבור לתנור רועיל ואינה ראויה לשימוש. אם חיברה לו, אם חיבר את הטירה לתנור אפילו על שלוש אבנים שלא הייתה מחוברת חיבור יפה, אלא מונחת על שלוש אבנים בלבד ודבוקה לתנור, טמאה. טמאה הטירה אפילו כשהיא פחותה מארבעה טפחים לפי שהיא חיבור לתנור. ואם נטמע התנור, נטמאה הטירה. בית הפח, מקום שמניחים שם פחי שמן, ובית התבלין, מקום שמניחים בו את התבלין, ובית הנר, מקום שמניחים שם את הנר, שבקירה מחוברים לדופן הקירה מבחוץ, מתמים במגע עם נגעה אטומה. בתוך הקירה נטמאו הבתים הללו בתומת הקירה, וכן אם נטמע אחד מן הבתים הללו במגע אטומה, נטמעה הקירה עמהם, שלעניין תומת מגע נחשבים הבתים הללו חיבור לקירה. ואינם מתאמים באוויר, אם הייתה תומה באוויר הקירה ולא נגע בה, אף על פי שהקירה טמאה, הבתים הללו לא נטמעו לפי שאינם חיבור לה, אלא מדברי סופרים. ולפיכך עשו חכמים היכר שלא יתאמו באוויר כדי שלא יישרפו על מגעם תרומה וקודשים. דברי רבי מאיר. רבי ישמעאל מתאר גם במגע שלדעתו אינם חיבור לקירה, וכל בית ובית הוא כלי בפני עצמו, וכל שלא נגע בו הטומאה ראו טהור. מסכת כלים פרק ה' משנה ד' תנור שהוסק מאחוריו, כפי ששנינו לעיל במשנה א' שאין התנור מקבל טומאת שיסיקנו כדי לפות בו סופגנין, באה המשנה ללמד שאם לא הוסק הסק זה מבפנים אלא מבחוץ, או שהוסק שלא לדעתו הוסק בפנים אלא שלא נתכוון להסיקו לשם גמר מלאכתו, או שהוסק בבית האומן קודם שנגמרה עשייתו ותיקונו, תמה. מכל מקום התנור מקבל טומאה שאף הסק זה נחשב גמר מלאכה. מעשה שנפלה דליקה בתנורי כפר סיגנה ובא מעשה ליבנה ותמען רבן גמליאל. פסק רבן גמליאל שמקבלים טומאה אף על פי שהוסקו מאחוריהם ולא מדעת ובבית האומן. מסכת כלים פרק ה' משנה ה', מוסף התנור תוספת שתופלים על שפת התנור מלמעלה של בעלי בתים טהור אינו מקבל טומאה, לפי שבעלי בתים אינם צריכים לו לשום שימוש ולכן אינו נחשב כחלק של התנור ושל נחתומין, אבל מוסף התנור של נחתומים תמה בתומת התנור מפני שהוא סומך עליו את השפוד, שהנחתום סומך את השפוד שצלולה בו בשר על מוסף התנור ונמצא שהוא צורך לתנור, לכן הוא חיבור לו. רבי יוחנן הסנדלר אומר, מפני שהוא הופה בו כשהוא נדחק בשעת הדוחק שאין לו מקום בתנור כדי לפות בו את כל הפת הדרושה לו בשביל לקוחותיו המרובים, אז הוא הופה גם במוסף התנור, ילקח דינו כתנור. כיוצא בו מוסף היורה של שולקי זיתים תמה, שכן שולקי זיתים שהיו מבשלים שיעורי הזיתים שלאחר העצירה וכן הצבעים שהיו צובעים צמר, היו משתמשים ביורה גדולה בדוד גדול והיו עושים על שפת היורה למעלה סביב תוספת של טיט, שלא ישפכו המים מן היורה לחוץ בעת רתיחתם. הוא מקבל טומאה לפי שהמוסף משמש לצורך היורה, ושולקי הזיתים משתמשים בו כמו ביורה עצמה. ושל צבעים, אבל מוסף היורה של צבעים טהור אינו מקבל טומאה לפי שהצבעים אינם משתמשים בו, שכן זהירים הם שלא יעלו המים עד למוסף כדי שלא יתקלקל הצבע מעתית, ונמצא שלא נעשה המוסף אלא לעכב את המים בשעת הרתיחה שלא ייצאו, אבל אין משתמשים בו לצביעה, לכן זה לא חיבור ליורה. עד כאן מוריי ורבותיי משנתנו היומית, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי כ' באלול תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה, דף למד א' במסכת העירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי כ"א באלול תש"פ, ונלמד את דף למד ב' במסכת העירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.